שלום לכולם, חודש טוב, סליחה על האיחור. מה היה אפשר להוסיף אחרי כל כך הרבה שיעורים ודברים נפלאים ששמעתם, אחרי כל כך הרבה מקורות ולימוד, מה אפשר להוסיף? לא יודע אם יש את מה לשמוע. הימים האלה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות, הם ימים שצריך לעשות מאמץ גדול ולהישאר אדם פרטי. צריך לעשות מאמץ גדול, תודה, כדי לא להרגיש ולא להבין שאנחנו חיים בתקופה שבעצם כל החיים הפרטיים שלנו הם חלק ממהלך יותר גדול, יותר כולל. מכיוון שכך, תוראי וללמוד אנחנו צריכים. יש כל מיני צורות של הסתכלות על המציאות, על המאורעות, שהרבה דברים שאדם מצפה, חלקם מתממש, חלקם מתממש ההפך, ויש לכל אדם דעה על עצמו, על תקופתו, על סביבתו, אבל מהלך גאולתם של ישראל הוא לא אוסף של סברות אנושיות. במסורת של תלמידי הגר"א, כפי שמופיע בספר כל התורה, אדם שלא יודע 156 נקודות, היבטים, בחינות, במה שנקרא משיח בן יוסף, לא יכול לפסוק בהלכות ציבור בזמן הגאולה. זה לא אוסף של צברות אנושיות. כל אדם בסוף חייו ישאלו אותו שאלות. השאלות ששואלים בבדין הן לא שאלות פשוטות, ובדין של מעלה על אחת כמה וכמה. שאלו את האדם, האם נשאת ונתת באמונה? שאלו את האדם, האם כשקראת או כשקראת פסוק, לפני עיוור לא תיתן מכשול, או סיום הפסוק, ויראת מאלוקיך. האם כשנתת עצות לזולתך, תמיד השתדלת לתת עצות הגונות? אחרי שעשית או עשית את המאמץ לתת עצות טובות, אומרים חז"ל, שמה תאמר נתתי לו עצה הגונה. עשיתי את הבירור, השתדלתי ונתתי עצה הגונה, תלמוד לומר, ויראת מאלוקיך. תבדוק את עצמך עוד פעם. איפה שכתובות המילים ויראת מאלוקיך, אומרת הגמרא מסכת קידושין, דבר המסור ללב. בו נאמר ויראת מאלוקיך. אז שאלו את האדם, האם נשאת ונתת באמונה? לא רק בדברים הגלויים, אלא גם בדברים המסורים ללב. שבינך לבין עצמך, בינך לבין עצמך, בנקודות היותר פנימיות. לא הדברים המוחצנים הנראים לעין כל. וישאלו עוד שאלות. ישאלו את האדם, האם ציפית לישוע? יש הרבה בני אדם שתמיד, ובמיוחד בתקופה הזאת, אומרים, מאמינים, מתפללים, בוודאות, בנחישות, אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח. אף על פי שיתמאמן. עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. אז ישאלו האם ציפיתי, ויגיד כמו הרבה אנשים, ציפיתי. אבל ישאלו עוד שאלה, מה זה לצפות? להאמין שיבוא? אין מקום היום בארץ שאדם בא, מכירים אותו או לא מכירים אותו, הוא לא שומע את השאלה הנצחית, על כל כך ריקה מתוכן, עיתונאית, פוליטיקאית, מה יהיה? והמצפה יגיד, יהיה טוב. אומר רשי, זה לא נקרא לצפות. המקום שבו אדם עומד מול המושג הכללי שנקרא ביאת המשיח, הוא לא מקום אנושי רגיל. תצפה שיהיה טוב, או חלילה אחרת. המקום שבו האדם עומד מול המילים, ביאת המשיח, זה המקום, אומר רשי, שאדם צריך לצפות להתקיימות דברי הנביאים. התוכנית הגדולה, האלוקית, שנקראת ביאת המשיח, כתובה בדברי הנביאים. ונבואה שנצריכה לדורות נכתבה, זו שאיננה נצריכה לדורות, לא נכתבה. אז ישאלו את האדם האם ציפית לישועה, ישאלו אותו, האם ציפית או ציפית להתקיימות דברי הנביאים. מוסיף רבנו ניסים אחד הראשונים, בימיך, לא הציפייה כללית. אדם ידע מה כתוב בנבואת עמוס, או בנבואת זכריה, או בנבואת הושע, או בנבואת צפניה. אלא ידע מה מתוך מה שכתוב מתקיים בימיו. בשביל זה תורה היא ולימוד אנחנו צריכים. מה פועל אלוקים בעולם? ומתוך שנדע, ומתוך שנברר, מה פועל אלוקים בעולם? נשאל את עצמנו, נברר עם עצמנו, מה אנחנו פועלים? מה אנחנו חושבים? מה אנחנו מרגישים? מה אנחנו עושים? בזמן שאלוקים פועל גאולה. אפשר כדרכם של דברי תורה לפרש את מה שכתוב בנבואה באופנים שונים, בדגשים שונים. אבל לנסות, להשתדל, לחפש מזה לא צריך להיפטר. ובתווך יש שני מושגים. אם יתמהמה, אחכה לו. מאיפה למדנו לחכות? מה זה לחכות למשיח? הגמרא מסכת סנהדרין, באחד מ... המרכבים של סוגיה של יותר משני דפים, עוסקת במושג הזה, לחכות. הגמרא נמצאת כאן, באמצע. מתוך מסכת סנהדרין בדף צדיק זין, עמוד ב'. מימין לפסוקים שמספר זכריה. אומרת הגמרא, מהי ויפח לקץ ולא יחזה. חלק מנבואת חבקוק. אמר שמואל בן נחמני, אמר יונתן, טיפח עצמן של מחשבי קיצים. ביקורת על חישוב הקץ. שהיו אומרים, כיוון שהגיע את הקץ ולא בא, שוב אינו בא. שנים חיכו תלמידי הגאון מבילנה לתאריך שהיה חישוב הקץ. שנת כל התור נשמע בארצן. המילה התור משלוש אותיות. היי, תף, ריש. למניינם זה יוצא 1840. מסורת הייתה להם בבית המדרש של הגאון מבילנה, תהיה גאולה אז. שלוש שנים לפני, תף קוף צדק זין, רעידת אדמה גדולה בצפת, ששם היו מרוכזים הרבה מתלמידי הגר"א. ונהרגו שם. ונשארו מתי מעט, שעולים אחר כך לירושלים. מה נשאר מתף ריש שלוש שנים אחר כך? אבל רוב דרוב תלמידים לא נשברים. הם לא היו תלויים בחישוב הקץ. הם לא שיאבדו את הגאולה לציפיות שלהם. הם לא חשבו שהגאולה מגיעה תוך יומיים. הם לא חשבו שמשהו בגאולה מונח ומוגש על מגש הכסף. הם ידעו שהמילים של נבואת יחזקאל ואומר לך בדמי חיי, הם לא מליצה ולא משל בעלמה. על כן הם לא נשברו. אומרת הגמרא, לא לחשב קיצים. לא להתעסק בשאלה מה יהיה. ומה כן, אומרת הגמרא, אלא חכה לו. לחכות. שנאמר באותה נבואת חבקוק, אם יתמהמה, חכה לו. שמה תאמר, אנו מחכים והוא אינו מחכים. אולי גאולה זה דבר חשוב לבני אדם, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותם מצרותיהם, אבל הקדוש ברוך הוא זה לא חשוב. מה השם דורש ממך? כי אם ליראת השם אלוקיך, שולחן ערוך, אורח חיים, חושן משפט, אבן העזר, יורה דעה, כמה סעיפים יש בהלכות גאולה? יש שיעור דאורייתא, יש שיעור דרבנן, מה זה נקרא לחכות למשיח? שיעור החזוני, שיעור רב חיים נאה, כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי, אין. אולי זה לא חשוב. לנו כן, אבל הקדוש ברוך הוא לא. ואנחנו הרי קובעים מה חשוב לנו, לפי מה שחשוב לקדוש ברוך. אומרת הגמרא, על פי נבואת ישעיהו. בפרק למד, אומר הנביא, לכן יחכה השם לחננכם. ולכן ירום לרחמכם. השם מחכה, זה חשוב לו לגאול אותנו. אם ככה, הכי מאחר שאנו מחכים, והוא מחכה, מי מעכב? כולם מחכים. יש לנו אמונה גדולה, גדולי הדור אומרים לנו, לא תהיה התנתקות. על מה מדובר? על חודשיים. נחכה שלא תהיה התנתקות. ואם ישאלו אותנו בשמיים, מה עשינו בשביל שלא תהיה התנתקות? אני אגיד, חיכיתי. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. אין פסיביות, אין המתנה. אם הקדוש ברוך הוא חשוב לו לגאול אותנו, שיגאל. מי מפריע לו? אולי אנחנו מפריעים. טוב, אומרת הגמרא, אנחנו מחכים. אמרו לנו חכות, אנחנו מחכים. והקדוש ברוך הוא מחכה. והוא יעשה הכל כדי שזה יבוא. למה זה לא מגיע? נה הגמרא. מי שמעכב מידת הדין. מידת הדין מעכבת. יש לנו רשימה ארוכה. מי מעכב את הגאולה? חוץ ממני, כולם נמצאים ברשימה. אני יודע, כתובות מדויקות, הם אשמים. היה מלך צדיק, גדול בתורה, היה ריבוי של תורה במציאות של מלכותו, ממתת פנים בתורה, מדן ועד בר שבע. חזקיהו המלך. מה לא טבעי, מה לא הגיוני, שהוא יהיה מלך המשיח. אלא מה יש בעיה? מלך המשיח קשור למלחמת גוג ומגוג. רוצה הקדוש ברוך הוא למנות את סנחריב. מלך גוג. הכל מסודר, הכל מוכן. חיסרון אחד מצאו בחזקיהו. מה היה חיסרון? מידת הדין הייתה מעכבת. למה מידת הדין מעכבת את חזקיהו מלהיות מלך המשיח? מה כבר אפשר למצוא במלך הזה? חיסרון. שלא אמר שירה. הגיע סנחריב, כבש חלק מהארץ, שרף והחריב יישובים. אפשר להגיד הלל ככה? אפשר להגיד שירה ניסים כך? אמר ישעיהו, הנביא למלך חזקיהו. כך דורש המדרש את הפסוקים בספר ישעיהו פרק י"ב. זמרו השם כי גאות עשה. מודעת זאת בכל הארץ. אמר לו ישעיהו נביא למלך חזקיהו, זמרו השם, תגיד שירה. אומר המדרש בשיר השירים רבה, פרשה ד', שאל המלך חזקיהו את הנביא ישעיהו, למה להגיד שירה? אמר לו, כי גאות עשה. בכל שירת הים, אומר השפת אמת, אין מילה אחת. שאנחנו הרווחנו, שאנחנו ניצלנו, שהתוכניות הרעות בוטלו. רק כי גאו גאה. תשיר, גאו גאה, קדוש ברוך הוא, קידש את שמו. אמר חזקיהו, מודע הצעות בכל הארץ. אומר השפת אמת, הוא היה במדרגה כל כך גדולה של אמונה, מבחינתו כל יום היה נס. הטבע היה נס. אז מה נגיד שירה, מה ההבדל בין יום ליום? ועוד סיבה הייתה לחזקיהו, למה הוא לא אמר שירה? אומר המדרש, אמר רבי אבא ברבי כהנה, אמר תורה מחפרת. ריבוי כזה של תורה, מה ההבדל אם אני אומר הלל או לא אומר הלל? עם ברכה, בלי ברכה, תורה. מידת הדין אמרה, הוא לא יכול להיות מלך המשיח. הפסיד את הזדמנות חייו. ואנחנו גם הפסדנו. היינו יכולים לחסוך 2,000 שנה של גלות. ויש סיבה שלישית. למה חזקיהו לא אמר שירה? יש פסוק בדברי הימים, פרק למד ב', ולא כגמול עליו השיב חזקיהו. השם עשה לו ניסים, והוא לא כגמול עליו השיב. למה? אומר הפסוק, כי גבה ליבו. שואל המדרש, אם הוא מלך צדיק, איך יכול להיות שגבה ליבו? פעם חשבו שזה תרתי דסתרי. אומר המדרש, גבה ליבו מלומר שירה. בגלל גבהותו הרוחנית, הוא לא אמר שירה. אומר המלבים, על איזה גבות לב מדובר? לפני שנכנסים בספר ישעיהו לפרק מם, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. עוברים פרק קטן, קצת לא מובן, פרק למתת. שם מתואר מלך בבל, מרודח מלדן בן בלדן, מגיע לירושלים, מבקר את המלך חזקיהו, נותן לו מתנה, המלך חזקיהו מראה לו את כל אוצרות המלך, וחוזר הביתה. שואל הנביא ישעיהו את המלך, תגיד, מה עשתה המשלחת הזאת אצלך? אומר לו המלך, הם התעניינו לדעת מה יש לירושלים. נראיתי להם את תוצאות המלוכה, והנביא ישעיהו מבקר אותו, את המלך, ביקורת חריפה מיותר. למה? אומר המלבים, המשלחת מבבל באה לשאול את המלך חזקיהו שאלה אחת, עניינה אותה, הטרידה אותה. למה הקדוש ברוך הוא עשה לך את הנס במפלת סנחריב? יש הנוהגים יום העצמאות לקרוא פרק נבואה, פרק בישעיהו, שהתחלתו עוד היום בנוב, ינופף ידו הר בציון. הגיע סנחריב לגבעה ליד ירושלים בערבו של יום. אמרו לו חכמיו, אם אתה כובש את ירושלים הלילה, היא בידך. תחכה לבוקר, הפסדת. הוא אומר, תראו לי איפה ירושלים, נראה אם המאמץ שווה. עלה על גבעה, הראו לו את ירושלים. אמר, לא צריך, אני אשן בלילה, מחר בבוקר נקום רעננים, נכבוש את ירושלים. 180 אלף חיילים נהרגו לו באותו לילה. והוא לא כבש את ירושלים. עוד היום בנוב, שאלו אותו בבבל את המלך חזקיהו, למה השם עשה לך נס כזה? והוא ענה להם, תראו איזה מלך יש בישראל, תראו איזה גבהות רוחנית יש בישראל, הראה להם את האוצרות של המלוכה. אומר המלבים, הם יחזרו הביתה, הם יספרו בבבל ובעמים אחרים איזה גודל יש למלך חזקיהו. וכשאתה לא תהיה, הם יגידו, עכשיו אפשר לתקוף את העם הזה. אבל אם היית אומר להם, לא זכויות פרטיות, לא את גבות רוחך, לא את גדולתך, אלא היית אומר להם כלל ישראל, היית אומר להם הקדוש ברוך הוא אוהב את עמו, הם היו חוזרים הביתה והיו אומרים, לא מתחילים איתם. ומאותה סיבה, אומר המלבים, הוא לא אמר שירה. אפשר היום לאהוב את הכלל? אפשר היום לאהוב את המדינה? כמה קושיות יש לכל אחד? תחרות אנחנו יכולים לעשות. למה קשה לנו לאהוב את המדינה? ואולי אם נעמוד מול הראי ונשאל את עצמנו מי אנחנו שנחווה דעה על משהו, ונשאל את עצמנו האם למדנו את הלקח מחזקיהו, אז מידת הדין לא תעכב, נוכל להגיד שירה. על כן זה לא פשוט לדעת מי מעכב את הגאולה. ואז שואלת הגמרא, וכי מאחר שמידת הדין מעכבת, אנו, למה מחכים? תמיד מחכים של משהו. רוצים להרוויח, רוצים להשיג, אבל מידת הדין מעכבת, אז לא נרוויח, לא נשיג, אז שימה לחכות. אומרת הגמרא, על בסיס אותם פסוקים בישעיהו, בפרק למד. אנחנו מחכים לקבל שכר, שנאמר, אשרי כל כוחי לו. אך מסתיים גם ספר דניאל בפרק י' ב'. תעמוד לגורלך לקץ הימין. תפילה לחללי צהל. יעמדו לגורלם מתי? אומרים הראשונים שני פירושים. קץ הימין, כמו לומר, קץ הימים. אחרית הימים. ועל ראשונים אחרים אומרים, קץ הימין זה הזמן שבו הימין של אלוקים, לא הפוליטית, הימין של ההנהגה האלוקית, שהייתה מושבת לאחור, וללא כוח התקיימה בגלות, תחזור הימין להיות במלוא עוצמתה. כשעם ישראל יחזור לביתו, אז תעמוד לגורלך לקץ הימין. אשרי המחכה. מי שמחכה לגאולה, אין לו שום שכר. אפילו מה שנחשב בעיני בני אדם שכר, אין לו. כי הוא לא מעניין השכר את מי שמחכה לגאולה. כי אם לחכות זה להיות פסיבי, אז להפך אפילו, אולי זה מתיש במובן מסוים. אבל אם למדנו מהמושג לחכות אצל אלוקים, לעשות הכל, לפעול ככל האפשר, אז יש שכר גדול מזה. זה שאדם לא מתייאש מהבאת הגאולה, זה לא מספיק. אומר הנביא חבקוק, עוד חזון למועד, זה ייקח עוד הרבה זמן. ויפח לקץ ולא יחזה, ואין הכוונה להרחיק את דודנו חלילה ולשקר. זה יהיה אמיתי, זה יבוא כשזה צריך לבוא. אם יתמאמה, אומר הנביא, חכה לו. למה? בוא יבוא, לא יאחר. כל מה שצריך להתרחש בתוכנית האלוקית, לא מאחר. לפי מה? לפי התוכנית האלוקית. מבחינתנו, זה מתמאמה. זה לא מגיע בזמן שהיה צריך לעבור. זה לא מגיע בקצב שזה היה צריך לעבור. זה לא מגיע באופי שזה היה צריך לעבור. ים של קושיות יש לנו. אבל, אומר הנביא חבקוק, אתם רוצים לצפות לגאולה? עזבו את עמדת המקשים. עזבו את עמדת הפסיבים. עזבו את עמדת מחווי הדעה. ותפעלו, תחכו, תעשו הכל שהגאולה תבוא. במובן הזה, לצפות לישועה, להתקיימו דברי הנביאים, בימיך, בימייך, זה כולל לפעול בהם. גם המבט, גם המחשבה, גם הכוונה, גם הרצון, גם המעשים. על כן אולי יש קצת מקום לראות, גם את דברי הנבואה, וגם את דברי חז"ל, ומכוחם ראשונים ואחרונים, מה זה גאולה? מה יעשו בזמן גאולה? מה יהיה קשה? מה יהיה קל? ואז בתוך המרווח הזה נדע למקם את עצמנו, את דורנו, את תקופתנו, את יום העצמאות, את יום הזיכרון, דווקא בשנה הזאת, בשנת תשס"ח. יש מקום אחד נמצא גם הוא בגמרא בסנהדרין, קצת למטה מאותה פסקה שראינו קודם. תודה רבה על השתייה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה מדברו. אמר רבי יוחנן, אם ראית דור שמתמעט והולך, חכה לו. חכה למשיח, חכה לגאולה. אמר רבי יוחנן, אם ראית דור שצרות רבות באות עליו כנהר, חכה לו. בנבואת ישעיהו כתוב, כי יבוא כנהר צר, הצר בא כמו נהר, צרות מכסות. רוח השם נוססה בו, בפנים, בתוך רוח השם. וסמיך לי, ובא לציון גואל. סוף פרק נונטט, ותחילת פרק סמך בישעיהו. ואמר רבי יוחנן, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, או כולו חייב. בדור שכולו זכאי דכתיב, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. בדור שכולו חייב דכתיב, ויער כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע. וכתיב, למעני אעשה. אומרים חלק מהמפרשים, זה יהיה אותו דור. נקודת מבט מסוימת אפשר יהיה להגיד, כולו חייב. בנקודת מבט אחרת, אפשר יהיה להגיד, כולו זכאי. שאלה על מה מסתכלים. השאלה לפי מה שופטים, השאלה מהי מידת לימוד הזכות הנהוגה באותו דור. אומרת הגמרא, אמר רבי אלכסנדר, רבי יהושע בן לוי, רמי, יש לו קושייה, סתירה בפסוקים, שכתוב בנבואת ישעיהו, ואני השם ביתה אחישנה, ביתה בתף, זה בזמן, אחישנה, מהר? אומרת הגמרא, יש פתרון, זכו אחישנה, לא זכו ביתה. כשלא זכו, אז הזמן מגיע על פי מה שאלוקים רוצה. אין אחישנה. זה אולי משאיר את ההדגשה אך ורק על הפעולה האלוקית. ולנו נשאר את ההבחנה בין זכו ובין לא זכו. על אותה דרך, על אותו כיוון, אומרת הגמרא, עוד סתירה. אמר רבי אלכסנדרי, רבי שוע בלוי רמי, כתיב בדניאל, וארור עם ענני שמיה כברינש עתה. מגיע מלך המשיח, על ענני שמיה. וכתיב אני ורוכב על חמור. זכו עם ענני שמיה. לא זכו. אני ורוכב על חמור. מה זה? מה זה אני רוכב על החמור? מתי זה יהיה? איפה זה כתוב? האם יש לזה משמעות מבחינתנו? מעבר לחילוק, כמו ביתה ואחישנה, כמו נשמיה או אני ורוכב על החמור. וזה חלק מהתקיימות דברי הנביאים, אולי התקיימות דברי הנביאים בימיך. זה נבואה. נבואת הנביא זכריה, נאמר בה הביטוי, אני ורוכב על חמור. איפה הוא כתוב? נלך לפסקה 2 מתחילתה, שאומנם היא פרק ח', ולא תת, אבל יש ברצף. הקדוש ברוך הוא מקנה לציון. כאמר אדוני, שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים. נקרא ירושלים עיר האמת והר אדוני צבאות הר הקודש. מה יש לנביא להגיד על עיר האמת? כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אלפי שנים עם ישראל קרא את הפסוקים האלה, חיכה להם, ציפה להם, לא היה יכול לעשות כמעט מאומה כדי שהם יתממשו. עכשיו שיתממשו בימינו, למה לחכות? למה לצפות הלאה? אומר הנביא, כה אמר אדוני צבאות, כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיני יפלא נאום אדוני צבאות. מקום יחידי בתנ"ך שיש משהו שהוא פלא גם בעיני השם. אומרים המפרשים, אם אחרי 2000 שנה שהתפזרנו והתרסקנו לכל עבר, חרב בית מקדשנו וחרבה עירנו, והחומות והרחובות והאבנים היו שרופים, לפי כל סדר גודל של מהלך בעולם, לא היה סיכוי שתתקיימנה הנבואות על ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. זה פלא. הדבר שלא נתפס בין בני אדם. אברבנאל אומר שעד שלא תבוא הגאולה העתידה, יגידו אנשים בהלל את המשפט, אבן מה עשו הבונים, הייתה לראש פינה. אבל כיוון שהם לא יבינו עד איפה היו מוכנות אומות העולם להשפיל אותנו, לדרוס אותנו ולהרוג בנו, ועד שלא יחיו בגאולה השלישית ויראו איך נהיינו לראש פינה, לא נבין את הפסוק הזה. זה פלא, אומר הנביא זכריה. הוא התקיים הפלא הזה. כה אמר אדוני צבאות, הנני מושיע את עמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש, והבאתי אותם, שכנו בתוך ירושלים, היו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים, באמת ובצדקה. הכל טוב, הכל נפלא. כה אמר אדוני צבאות, תחזקנה ידיכם. השומעים בימים האלה את הדברים האלה מפי הנביאים, אשר ביום יוסד בית אדוני צבאות ההיכל להיבנות. למה? כששומעים את דברי הנביאים האלה, צריכה להיות אמירה של הנביא, תחזק לידיכם. הולכים לפגוש פלא אלוקי, הולכים לפגוש קיבוץ גלויות, הולכים לפגוש פריחת הארץ. מה יש להתחזק? בכל הסוגיה בסנהדרין עוסקת בשאלה של זכו ולא זכו. האם גאולה תלויה בתשובה כדברי רב לזר, או גאולה לא תלויה בתשובה, כדברי רבי שמעון, שמסקנתה של הסוגיה שתק רבי אליעזר. אשר רבי יהושע אומר שגאולה לא תלויה בתשובה, הביא את הפסוק בדניאל. סוגיה לפנינו כאן. ובפסוק הזה נאמר, כחלות נפץ ידם קודש, תכלנה כל אלה. כשעם ישראל יתרסק בגלות, אז מסתיימת הגלות. סיימה הגמרא ואמרה, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. לא צריך לחשב קיצים. נחיה בתוך תקופה. מה שאמר הנביא יחזקאל בפרק ל"ו, ואתם הרי ישראל אלפיכם תיתנו, פריכם תישאו לעמי ישראל כי קראו ולבוא, זה יתקיים בחוש. לא צריך לעשות חישובים. צריך רק לפקוח את העיניים. מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. קץ מגולה. סוגר את הסוגיה של גאולה ותשובה, כיוון שהיא לא תלויה בתשובה, אז איך היא תבוא? קץ מגולה. בתוך הסוגיה בסנהדרין, שם באותם שורות יש עוד משפט אחד. נראה את זה בפנים. מה שנמצא כאן, במרכז העמוד, שתחילתו המשך צדיק זין עמוד ב', בסוף השורות המתרחבות, צדיק ח' עמוד א', ובאמצע הטור הימני, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, הפסוק שהוזכר מיחזקאל, ואתם הרי ישראל, אלפיכם תיתנו, ופיריכם תישאו לעם ישראל. הוסיפה הגמרא, רבי אלעזר אומר, אף מזה. יש עוד קץ מגולה. מהו הקץ המגולה? פסוק בזכריה. כי לפני הימים, איפה הפסוק הזה? נחזור לפסוקים בפסקה 2. הוא בדיוק הפסוק שכתוב, אחרי תחזקנה ידיכם. כי לפני הימים ההם שכר האדם לא נהיה, ושכר הבהמה איננה, וליוצא ולבא אין שלום מן הצר. ואשלח את כל האדם איש ברעהו. לזה אתה רב לזר קורא קץ מגולה? הפסוק הזה, מה זה ליוצא ולבא אין שלום? נחזור רגע לגמרא. רב אמר, אף תלמידי חכמים שכתוב בהם שלום. כתיב שלום רב לאוהבי תורתך. אין שלום מפני צר. זה גם קץ מגולה. אומר הנביא, כשקוראים את דברי הנבואה על קיבוץ גלויות, על בניין ירושלים ועל פריחת הארץ, לא צריך להגיד תחזק נידכם. נראה את הקץ המגולה ונשמח. ולחלק מאיתנו לא יהיה ספק שצריך להגיד שירה. לא יהיה ספק שזה מעשה השם. אבל, אומרת הגמרא, יש עוד קץ מגולה. ליוצא ולבא אין שלום. כל התהליך הזה של גאולת ישראל הוא יהיה מסובך. יהיו בו צרות רוחניות, יהיו בו צרות נפשיות. מאיפה נשאב את הכוח לחיות בדור הזה? מאיפה נשאב את הכוח להגיד שירה על כל סוגי הקץ המגולה? אומר הנביא זכריה, הרי אתם מצפים לישועה, הרי אתם מצפים להתקיימו דברי הנביאים. אתם בטח תקראו את הנביא זכריה. אמרתי לכם, אומר הנביא, תחזקנה ידיכם. אמרתי לכם, תהיה מציאות מסובכת. אם תתעסקו, השאלה, מה ציפיתם ומה התממש? תישארו פסיביים, תקדרגו על המציאות, ולא תשאירו. אבל אם תחכו באמת, אם תפעלו באמת, אם תהיה לכם עין טובה על המציאות, אם תחזקנה ידיכם, תדעו להתמודד. ממשיך הנביא, הוא מדבר, בפסוק ט"ז, אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת, איש את רעהו אמת ומשפט שלום, שפטו בשעריכם. ועובר לפסוק י"ט, האמת והשלום אהבו, אחר כך איך אומות העולם עוברות איתנו את התהליך, ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את השם צבקות בירושלים. יחזיקו 10 אנשים מכל לשנות הגויים, יחזיקו בכנף איש יהודי, לאמור נלכה עמכם, כי שמענו, אלוקים עמכם. ממשיך הנביא, לפסוק ה', לפרק ט'. תראה אשקלון ותירא, ועזה ותחיל מאוד, ועקרון כי הוביש מבטה, ועבד מלך מעזה, ואשקלון לא תשב. הכרעתי, אומר הנביא, גאון פלישתים. אומר הגר"א בפירוש שלו לחבקוק בפרק ג', העם היחידי ששם לו למטרה להתנכל לישראל בכך שהוא ינסה למנוע מאיתנו להקים כאן ממשלה, להקים כאן מלכות, זה העם הפלישתי היושב באשקלון, באשדוד, בגת, בעקרון ובעזה. 4/5 כבר מאחורינו, הם לא נמצאים באשדוד ולא באשקלון ולא בעקרון ולא בגת. נשאר מקום אחד, השאלה מי יהיה שם, מי ישלוט שם, והוא עזה. וזה הכנה לכל התיאור של איך יבוא השינוי לעומק, מסירותי דמיו מפיו, שיקוצם מבין שיניו, ונשאר גם הוא לאלוקנו, והיה כאלוף ביהודה, בתי כנסיות ובתי מדרשיות, אומרת הגמרא, יחזרו לכאן לארץ. ועקרון כיבוסי, תיאטראות וקרקסאות של אומות העולם עתידים להיות מקומות שבהם נלמד תורה. אומר הנביא בפסוק ט' בפרק ט', גילי מאוד בציון, הריאי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושהו, אני ורוכב על חמור ועל עיר בית אתונות, בין אתונות. הנה מלכך, ממש נפלא, מלך המשיח. מי לא מבין שצריך לקיים גילי מאוד בציון? לשיר, לגיל. רגע, תדעו לכם, אומר הנביא זכריה, כל המהלך של הגאולה, הקץ המגולה החיובי והקץ המגולה של היוצא ולבא עם שלום, הכל ייכנס בעני ורוכב על חמור. ולזה קוראת הגמרא בסנהדרין, לא זכו. היינו זוכים, אז הכל היה על ענני שמיא, הכל בהיר, הכל קדוש, אפשר לשיר. אבל גאולה, אמרה הסוגיה בסנהדרין בעקבות הנבואות, היא תבוא גם כשלא עושים תשובה, גם כשלא זכו. ואז אומר הנביא זכריה, דבר אחד תיקחו, צד על הדרך, תחזקנה ידיכם. לב חזק, יד חזקה, רגל חזקה, מוח חזק, רגש חזק. תדעו לכם, אומר הנביא זכריה, תקופה שכל מהלך הגאולה רוכב על חמור, לא ענני שמיא. חמור לימד אותנו הרב קוק, בעקבות הזוהר, זאת חיה תמאה, אבל קדושה היא בפנים. אמר לנו הרב קוק, בעקבות הזוהר, אל תסתכלו על החיצוניות במהלך הגאולה. אל תשפטו אנשים, האם הם שומרי שבת או לא? האם הם שומרי כשרות או לא? האם הם לומדים בתלמוד תורה או בגן תורני חרדי לאומי ימני שמאלני שפוי? האם הם בוגרי החינוך היוקרתי התורני של איזו ישיבה או אולפנה? אל תשפטו אנשים. עד תשס"ה או עד תשמ"ב אמרנו לרב קוק, אנחנו הולכים איתך. אמרנו לרב ציודה, אנחנו הולכים איתך. והסברנו לאחינו שזה שיש עוד אחינו שהם לא שומרי שבת, זה לא מעבר את הגאולה. אמרנו להם, תלמדו טוב, אני ורוכב על החמור. אמרנו להם, זה קדוש מבפנים. עכשיו אומר לנו הרב קוק, ועכשיו אומר לנו הרב ציודה, תדעו לכם, אל תסתכלו חיצונית, כי יש גם כאלה שהם לא שומרי ארץ ישראל. אנחנו אומרים להם, חבר'ה, עד פה, הכל אנחנו מוכנים לסבול. ואז שואל אותנו ביום הדין השאלה האלוקית, אתם מצפים לישועה? אתם מאמינים בהתקיימות דברי הנביאים בימיכם? יש לכם כתרוג על המציאות? יש לכם עין רעה על המציאות? אתם יודעים איפה הייתם לפני 60 שנה? אתם יודעים איפה הייתם לפני מאות שנים? בשם מי? בשם מה? אתם בעלי גאווה. כל הראשונים מסבירים מה זה אני רוכב על החמור, זה ענווה. יש לכם ענווה? תגידו שירה. יש לכם ענווה? אל תחכו, אל תהיו פסיבי, תפעלו. תצטרכו לישון פחות בלילה, תשנו פחות. תצטרכו לאכול פחות, תאכלו פחות. תצאו לרחובות, תצאו לצמתים, תלכו פנים אל פנים. שום דבר עוד לא קרה. הכל דמיונות. אבל כל החשבון הזה הוא חשבון שלנו. הקדוש ברוך הוא פועל גאולה. נסתרת מבינתנו. מי השלבים הראשונים של ההיסטר ובינתנו? יושב תלמיד חכם גדול בהונגריה לפני 60 שנה תשין ג' במרתף מחפש מסתור מאויבי ישראל. הוא היה ממתנגדי הציונות. כל התורה שהוא למד הייתה כתרוג על מהלך גאולת ישראל. שם במרתף אין אותיות, אין ספרים, רק האדם עם האמת האלוקית עושה תשובה גדולה. כשהוא עושה תשובה, הוא כותב ספר, אם הבנים שמחה. לפני 60 שנה הוא שואל את עצמו, איך יכול להיות שבתוך לילה אחד עדה שלמה בוכה על זה שהיא עומדת להיכנס לארץ. וחטא המרגלים. והוא זוכר מדרש, בילקוט שמעוני לפרשת שלח לך. שם כתוב שעשרת הנשיאים, הרוב המיוחס שמאס בארץ חמדה, התחלקו לבתים השונים, כל אחד נכנס לאוהל שלו, השתתח על הרצפה והתחיל לבכות. שאלו אותו בני ביתו, אבא, למה אתה בוכה? הוא אמר, איך לא יבכה אם מכניסים אותנו לארץ כזאת, ארץ אוכלת יושביה. עם חזק, ערים בצורות. הוא בכה, כל בני ביתו התחילו לבכות. האוהל הזה בוכה, האוהל השני התחיל לבכות. לילה שלם, כולם בוכים. יושב אותו תלמיד חכם גדול, שהוא חושב על המושג שנקרא אם הבנים שמחה, ושואל את עצמו בתוך השואה, מה יהיה התיקון של חבלי משיח? איך נזכה לתקן את חטא המרגלים? ואז הוא כותב, תעברו מבית לבית ותעוררו לאהבת ארץ ישראל. הוא לא מוסיף את מה שאולי אנחנו יודעים היום. ואז בלילה אחד, או בחודש, או בשנה, בכל מקרה בפחות זמן מהשכל האנושי, אפשר יהיה לעורר אהבת ישראל לארצו. אפשר יהיה לתקן את חטא המרגלים. אפשר יהיה להביא גאולה. את חיה בדור הזה, אתה חי בדור הזה. אתה יכול להמשיך את אם הבנים שמחה. תשאיר את זה. תגיד, מקימי מאפר דה. זה אפשר להבין. הקדוש ברוך הוא הקים אותנו. תגיד, כי חילצת נפשי ממוות. ודווקא מתוך יום הזיכרון, זה שתשב באיזה ערב ותתרגש, זה לא עבודת היום. זה סיפוק של איזה מקום שבו נמצאת הנפש לפעמים. האם כתוצאה מיום הזיכרון אתה מקבל כוח, תחזק לידיכם, להמשיך את המפעל הזה. להמשיך את הציונות איפה שהיא קשה לה. לגלות את הנשמה שלה איפה שהיא התעייפה. זה נקרא מקימים מאפר דל. מושיב יקר את הבית, אם הבנים שמחה. אז מה נשאר לנו? לקטרק? להתעייף? להתייאש? נכון, כתוב בגמרא בסנהדרין. אין בן דוד בא, אלא עד שהתייאשו מן הגאולה. היה מסביר מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, אין הכוונה, יחיו 100 שנה לפני ולא יאמינו שהיא תבוא, אלא יחיו בתוך הגאולה והתייאשו. יגידו, גאולה כזאת לא בשבילנו. כל עוד נשארים ברמת הסברות האנושיות, ואלה שהן עטופות ברוחניות, הן הכי חמורות. הכל צדקות, הכל קדושה. אומרת לנו פרשת קדושים, ויראת מאלוקיך. יש דבר המסור ללב. שם המבחן. האם באמת את ואתה מחכים לגאולה? האם באמת מצפים לה? מצפים להתקיימו דברי הנביאים בימינו? ופועלים? גילי מאוד בציון. הרי, הנה מלכך בא. מלכות השם מתגלה דרך מלכות ישראל. אומר המלבים בפירוש שלו לספר מיכה פרק ד', זה יהיה בשלבים, במאוד, בהדרגה. לא המלכות בית דוד בבת אחת. אתה רוצה כיסא דוד מהרה? זה פסוק בישעיהו פרק ט'. להכין אותה ולסעדה. אז אומר הארי, והמשיכו אותו תלמידי הגר"א, תכוון, אתה אומר בתפילה כיסא דוד. תבקש שמשיח בן יוסף לא ייפגע. תבקש שכל המהלך של הגאולה הטבעית לא יחלש. כי אם הוא יחלש, תחלש מלכות בית דוד. אתה רואה כבר את הרמות הרוחניות, אז אתה יכול לדלג על ההכנה. זה לא מתאים להתקיימות דברי הנבואה. הנבואה אמרה לנו, צריך להכין אותה ולסעדה. השבועות האחרונים לחייו, היה מדבר הרב ציודה על משה ואליהו שחוזרים בגאולה. נבואה, תורה, עומק רוחני, כשליחים אלוקיים, לא כאוסף של דמיונות וסברות של בני אדם. והיה אומר לנו לפני עשרות שנים, בזמן הגאולה צריך עצבים של ברזל. לא התכוון להגיד אלילים. לא התכוון להגיד כעס. אלא סבלנות, אורך רוח. לא רפיון, לא עצלות. לא שיעמום נפשי. הרבה הרבה פעילות, הרבה לימוד, הרבה תפילה, הרבה גבורה, אבל בסבלנות. לא להכתיב למציאות את הציפיות שלנו, אלא להכתיב לציפיות שלנו את המציאות, את המציאות כפי התוכנית האלוקית. אין לקדוש ברוך הוא בעולמו עם אחר. אין דור אחר שבו תבוא הגאולה. זה אנחנו, זה אבותינו ואמותינו, זה ילדינו, אלה הדורות. כל יום, כל דקה, שאפשר לכוון יותר נכון, לפעול יותר נכון, להתפלל יותר נכון, ללמוד יותר נכון, זה באחריותנו. אין מישהו אחר יעשה את המלאכה. תראו אנשים בגוש קטיף. יעמדו ביום העצמאות, תפשין סמכי. ישמעו את הקולות של מכיני הכבישים לאותה תוכנית. יפתחו את ההלל. ובגבורת הנפש שלהם יגידו הלל. ויגידו אותו בשמחה. הרב מזוז, שיבת כיסא רחמים, הוא אמר כבר חודשים הוא לא בא לגוש עד שלא תהיה מסיבת הודיה לביטול ההתנתקות. יומיים לפני פסח הגיע לגוש. כבודו, מה אתה מחדש? מחדש תיקון. אתם רוצים אנשי הגוש להיות שליחי ציבור של כל עם ישראל בפסח? תגידו הלל. תעזבו את הסדר בלילה. תצאו לרחבה ותרקדו יחד. תגידו הלל. זה סדר גודל של כוחות של עולם העולם שלנו. אבל בני אדם מגלים אותם. אלה שיש להם ענווה, יש להם ציפייה אמיתית לישועה, הם חיים כך. שיר המעלות, פרק לימדו תלמידי הגרא, הוא פרק חבלי משיח. שוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. הזורעים בדמעה, ברינה יקצור. חז"ל אמרו, ראשונים מביאים אותם, מאמין בחי העולמים וזורע. באיזה דור? מאז שעם ישראל קם, היו צריכים חקלאים להאמין בחי העולמים ולזרוע, לסכן את דתם ואת פרנסתם. על מה? על חול ומול מה שנראה כאילו הכל אבוד. האם בני אדם הם יהיו ראויים לגאולה, יפעלו בה, יגדלו בה. זה הכרעה פנימית. זאת המוכנות לצפות באופן רציני לימות המשיח. לא להגיד יהיה טוב. לא להגיד איך אני מתכונן ליום פקודה. יום פקודה זה היום, זה עכשיו, זה מחר בבוקר. אין יום פקודה עוד חודשיים. זה מחייב אותנו. את אנשים מכירי טובה על הגאולה שבה אנחנו חיים. וזה עובר הכרת הטובה הזאת דרך הר הרצל, דרך מקומות נוספים, דרך דמויות, דרך קורבנות. ככה מפרש בסידור הגרא ואישי ישראל ותפילתם. יש תפילה ויש אישי ישראל. מה שישראל מוסרים את הנפש על גאולתם, על חזרת השכינה לציון. יום הזיכרון הוא לא אוסף של חוויות, הוא לא אוסף של התרגשויות, הוא יום של עוצמה גדולה, של אחדות גדולה, של גבורה גדולה, של אחריות גדולה. לכן הוא מכניס ליום העצמאות. הוא מרומם את המבט אם האדם רוצה להתרומם. הוא פותח את העיניים אם האדם רוצה לפתוח אותם. בעזרת השם, יזכה לחיות בדור הזה, ברף הגבוה שהוא מציב לפנינו. ונבצע את הרף הזה מתוך שמחה, מתוך עזרה הדדית, מתוך ענווה, מתוך עין טובה. הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. ואנחנו לא רק נשיר ולא רק נרקוד, אלא גם נתגבר. אני אקח את המילים שאמר לנו נביא זכריה, אם בעזרת השם קטעי הקישור לא הזיקו. את שתי המילים, תחזקנה ידיכם. אני אקח את זה לא כברכה של מקובל אלוקי, לא כברכה של קיצור דרך, לא כאל משהו שחוסך מאמץ, אלא להפך. נותן חיזוק בתוך המאמץ, בתוך העמל. כמו שאמר רב זרע לתלמידיו, אל תתעסקו במשיח. ופרש רשי, אל תתעסקו בשאלה מתי הוא יבוא. תביאו אותו. תפעלו כדי שהוא יבוא. ובעזרת השם יבוא. ואם יתמהמה, נחכה לו. כי בו יבוא, לא יהיה אחר. שלום. סליחה על האריכות. סליחה על האיחור.